יש לנו את הזכות ושמחה גדולה לארח את הגאון הרב הרשל שכטר שליט"א כאן בישיבתנו. אני רוצה ראשית להודות לו שטרח ופינה הזמן כמעט יום שלם שהוא יהיה איתנו כאן בכל מיני מסגרות. זה לא הפעם הראשונה, ובעזרת השם גם לא הפעם האחרונה, שאנחנו זוכים לארח וליהנות ולהתבשם מאורו ומתורתו. תמיד תמיד זה חוויה ושמחה גדולה, חוויה רוחנית ולימוד גדול. אני בטוח שגם היום זה ימשיך את העניין הזה. אנחנו תמיד תמיד נשמח ונמשיך לשמור על הקשר המיוחד והחם הזה בין ישיבת שעלבים, בין הרבנים, התלמידים, האברכים, הרמים. קשר שלא פוסק וממשיך, עובר על פני יבשות וחוזר לארץ וממשיך. בעזרת השם ימשיך הקשר הזה עוד ועוד הלאה והלאה. הגמרא בסוכה אומרת על הפסוק תורת חסד על לשונה, וכי יש תורה של חסד ותורה שאינה של חסד. מה זה תורת חסד על לשונה? אז הגמרא אומרת שמה שני הסברים. הסבר אחד, שתורה לשמה זה תורת חסד, תורה שאינה לשמה זו אינה תורת חסד. הסבר שני, הגמרא אומרת שמי שלומד ומלמד זה תורה של חסד, מי שלומד ואינה מלמד זה תורה שאינה של חסד. הגמרא הזאת צריכה ביור. בשלום ההסבר הראשון של ללמד תורה זה תורה של חסד, אתה גם מעביר את התורה הלאה. אז יש לנו כאן תורה שהיא תורה של חסד, אבל ההסבר השני, מה הקשר בין תורה לשמה לתורה של חסד? תורה לשמה יש לה מעלה גדולה, מעלה בפני עצמה של תורה לשמה, אבל מה זה עניין של תורה של חסד? אבל ראיתי שמסבירים שכתוב שמי שלומד תורה לשמה, אז א', הוא משמח את המקום, הוא משמח את הבריות. ודבר שני, אחד המאפיינים של מי שלומד תורה לשמה זה שנהנים ממנו עיצה ותושייה. יוצא שמי שלומד תורה לשמה הוא בעצם עושה חסד עם הבריות, זה תורה של חסד, בגלל שנהנים ממנו עיצה ותושייה. הוא משמח את המקום אבל משמח גם את הבריות. יש תורה של חסד. מהיכרות רבת שנים, הזכות הגדולה שיש לנו עם הרב, הגאון הרב הרשל שכטר שליט"א, התורה היא תורה של חסד, תורה שמלמדים אלפים ורבבות של תלמידים ושל אנשים ושל ציבורים שנהנים מהתורה הזאת, וגם אותה תורה של לשמה שמשמחת את הבריות ונהנים ממנו עיצה ותושייה, גם באמריקה, גם בארץ, בכל הדברים, בכל התחומים, בכל ההלכות, בכל החוגים, תורה של חסד. אנחנו שמחים על הזכות שיש לנו כאן לשמוע חלק מאותה תורת חסד במהלך היום, ואני מודה מאוד לרב שכטר שליט"א שהועיל לשמח אותנו ולהיות איתנו כאן. תודה.
המשנה בסוף המסכתא מביאה את הנוסח שכתוב בגט. היו צריכים להתחיל את המסכתא במשנה הזאת, אבל הייתי דחביב אליי, היות שרצו להכניס את כל התורה שבעל פה וכל הדינים של בשמוע וכל הדינים של בפועל הנכתב, אז התחיל את המסכתא עם דינים דרבנן, עם תורה שבעל פה. אז בעיקר התורה שבחזה זה המשנה בדף פה, מרב הגוף של גט, הרי המתרס על כל אדם, וזה הנוסח שצריכים לכתוב בגט. רבי יהודה, האם רבי יהודה חולק על התנא קמא, שלא מספיק לכתוב הרי המגורש לסמר והרי המתרס על כל אדם, צריכים להוסיף, ודי נהיה בליכי מינוי ספר דרוך נגר שרוקן לגט בטורן, לי מהק להסנסווה, בכל ועד יישא צמיים. כתוב בגמר השם במייקום פליגי, המם מחולקים התנא קמא ורבי יהודה, רבו נמצא בידיים שהם מכיחס הבני עדיין, רבי יהודה אומר, ידיים שהם מכיחס לא יהבני עדיין. מה זה המושג של יד? יד, המקור של הדין של יד מופיע במסכת נדורים, לגבי יורס נדורים. בשבועה קיים דין, עומר שמואל, יש גמרא בשבועה בדף קובו ובבייס, עומר שמואל גומר בליבוי, צורך להוציא בספוס, מי שקיבל על עצמו שבועה, בלב, על שמור מחדש זה לא חל. צריכים לבטא בסוסיים, כמו שמופיע בפרשס ויקרא, בחומש ויקרא, נפש כיסישו ולבט בסוסיים, והור להיק, צריכים לבטא בסוסיים. גם הבליב לא מספיק, אפילו אם יש עומדה נמוכח, אפילו אם יש עומדה נמוכח, למהות מתכוון, גם כן לא חל הנדר או השבוע, על פי פרשס גם נדר וגם שבוע, רוב הראשון סוף, שהדין הזה נוהג גם בנדר וגם בשבוע, שצריכים לבטא בסוסיים. אז המשנה מחדשת לנו במסכת נדורים שמישהו קיבל על עצמו נדר או שבוע ורק אמר חצי משפט, לא גמר את כל המשפט. אבל אנחנו מבינים מתוך מה שהוא התחיל להגיד, אנחנו מבינים מה סוף המשפט, למה הוא מתכוון. אז זה נחשב כאילו הוא ביטא בסוסיים את כל המשפט. זה נקרא יד. הדין הזה של יד, יש על זה דרשה בפוסק לגבי שבוע. והדין הזה נוהג גם בכל מקום שיש צורך לנוסח, כל פעם שצריכים להגיד משהו או בפה או בכסב, קיים דין של יד. אז כאן גם לגבי גט, צריכים לכתוב לשון בגט. אם אני מגרש את אשתי, אני מסר לו ניורה ביאלמה. יש ביטוי שכזה בגמר ביבומס בדף נבייס. אם הבעל מסר לאשתו ניור ביום, הוא כתב גט, ושכח שהגט נכתב על הניור הזה, הוא מסר לאשתו ניור אחר, על פי טעות. אז אם הוא מסר לאשתו ניור ביום, לא כתוב שם שום דבר, יש שום דבר נמוכח שהוא רוצה לגרש את אשתו, אבל לא מסר לו את הגט. אז אין שם ריח הגט, אין שם שום דבר. צריכים לושן בגט. אז אם הוא התחיל לכתוב את הגט, הוא כותב הרי מגורש ממני והרי מותרס לכל אדם, ולא כתב כל ההמשך. אז תנא קמא סובר שמספיק, זה מובן מאליו, מבינים את ההמשך מה שהיה צריך לכתוב. רבי יהודה חולק, היות שזה ידיים שאין מוכיחס. יש שני סוגים, יש שלושה סוגים. תוסוס בקידושים כותבים, נוזר, תסיס קוטם, שיש שלושה סוגים של יד. יש יד שאין מכריח כלל. נגיד למשל, הבעל כותב גט לאשתו וכותב הרייני וכולי, את אשתי וכולי. הוא לא כתב הרייני מגרש את אשתי, והרי מותרס לכל אדם. הוא כותב הרייני וכולי, את אשתי וכולי, ודני הביליכי וכולי, הוא כותב וכולי וכולי. נו, אז אין שם שום דבר. זה יד שאין מכריח כלל וכלל. אין שם אפילו התחלת משפט. אם כתב, אם מקבל על עצמו בשבועה בנדר, או כתב גט, כתב סגנון, כתב חצי משפט, ואנחנו מבינים טוב. אם מה שהוא אמר, אם מה שכתב ומה שאמר, אנחנו מבינים את סוף המשפט. וזה נקרא יד המוכיח. יש יד שאין המוכיח כל כך. יש יד שאין המוכיח לגמרי, לגמרי לא מוכיח. אז אין לזה דין יד, זה דבר פשוט. יד שאין מכריח הכוונה, בסתום איזה 60% מובן מתוך מה שכתב ומתוך מה שאמר, זה מובן 60% מ-100% מובן למה הוא מתכוון, אבל זה לא 80%. אז זה נקרא יד שאין מכריח כל כך, אז בזה יש מחלוקת בין התנאים עד כדי כמה. אנחנו אומרים, תפסתם מועד תפסתו, תפסתם מרובה לא תפסתו, יש לו חידוש, כשצריכים לבטא בסוסן, צריכים להגיד כל הנדר, כל השבוע. ויש לנו פסוק שמחדש, שמספיק עם חצי משפט, אז תפסת מה, תפסת, אי אפשר לתפוס שיש כאן חידוש גדול כל כך, כל כך גדול, שאפילו יד שאינו מוכיח, אפילו אם זה רק מוכיח, 60%, מספיק אם נגיד שהפסוק מחדש לנו, אם זה מוכיח, 80%, 75%, זה נקרא יד. אבל החדש, שאפילו יד שאינו מוכיח כל כך, גם כן נכנס בתורס יד, גם כן עכשיו כאילו הוא ביטא את כל המשפט בשפציים, או כאילו כתב את הכל בתוך הגט, אז עד כדי כך, בזה מחולקים התנאים. זה מחלוקת שהביאו לחכמים, יד שאני מכיר כל כך, אם יש לזה דין של יד. כך הגמרא, בדף פה, אומר א', המשנה בתחילת עמוד ב', זה באמצע הגמרא, באמצע העמוד בעמוד ב'. צריכים אכן להבין הנחה, כל המחלוקת בין רבי יהודה לתנא קמא, יש כאן הנחה שצריכים לכתוב בגט בדין דהביא לחם מנוי ספר תרוכים. מניין להם אותה ההנחה? מי אומר שצריכים לכתוב את זה? שלפי התנא קמא אפשר להגיד שזה מובן מאליו, ולפי רבי יהודה אי אפשר להגיד שזה מובן מאליו, זה חידוש יותר מדי גדול. זה יד שאינו מכיר כל כך. מי אומר שצריכים לכתוב את זה בכלל? אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, מה נוסח הגט? הרי מגורשת ממני וגמרנו. או שנגיד, הרי מגורשת ממני הוא מטרס לחלות, וגמרנו. מדוע צריכים לכתוב בידי נהבי לך מראי? אם אני מוכר לך קרקע, או נותן לך קרקע במתון, וקרקע נכנס בשטר, או צריכים שטר קניין. צריכים לכתוב, הרי אני מוכר לך קרקע שיש לי במקום פלוני, והשטר הזה ישמש כשטר ליצור את הקניין. צריכים לכתוב את זה. ומעכשיו יש לך רשוס למכור את הקרקע כי זה שלך. צריכים להוסיף כל הסיפור הזה. בידי נהבי לכם מנוי, והשטר הזה ישמש כשטר. ומעכשיו יש לך רשוס להינשא לכל מי שתרצה. מדוע צריכים לכתוב את זה בתוך הגט מלכתחילה? שלפי התנא קמא אפשר להגיד שזה יד שאינו מוכיח, זה מובן מאליו. לפי רבי יהודה זה לא מובן מאליו. מי אומר שצריכים לכתוב את זה בכלל? בשטר קניין לא צריכים לכתוב את זה. והנייר הזה ישמש כשטר קניין, ליצור את הקניין, ומעכשיו יש לך רשות להפקיר את הקרקע, להקנות את הקרקע, לתת את זה במתנה למישהו אחר, שיכתוב, סודי קנוי לך, סודי מכור לך, סודי נשוא לך במתון, מדוע צריכים את זה? אז הסביר הרב סולובייצ'יק בשם הסבא שלו, בשם רב חיים סולובייצ'יק, שיש כאן משנה ביוטס עמר א', מחלוקת רבי יוסי הגלילי וחכמים במשנה. באמצע המשנה, על הכל כותבים, על הועלו של זייס, על הקרן של פורה, ונוסן לו אס הפורה. על יד של עבד, ונוסן לו אס העבד. רבי יוסי הגלילי אומר, רבי יוסי הגלילי חולק על התנא קמא, אין כעס לא על דבר שיש ברוח חיים, ולא על האוכל. שואל את הגמרא, מדוע שלא? וכל פלוף עומד בייס. מדוע שלא? ביתיים את רבי יוסי הגלילי, בשורה השישית מלמעלה, נתניה, כתוב, וכוסו לו ספר קריסס. בדרך כלל המילה ספר, הכוונה במילה ספר, שזה על קלף. כמו כוסו הכהן את אולס האלה בספר, במגיל הסויטו, או ספר תורה, ספר, ספר זה על קלף. אין לי אלה ספר. עכשיו בזמן הזה לא נוגעו לכתוב גיטן על קלף. היו הרבה שנים שכתבו על הקלף, ואחר כך מתוך העוני לא היו יכולים להוציא כל כך ממון על הגט, התחילו לכתוב על נייר. ואחר כך כשחזרו והעשירו, בדרך כלל העשירים הם המגרשים את נשותיהם, העניים לא מגרשים, בדרך כלל. אז כשחזרו והעשירו, היו כבר כן יכולים לקנות את הקלף, אז הנהיגו שמעטו יכתבו רק על הניירות כדי שלא להוציא לעז על הדורס הראשון שהייתה תקופה שבה היו כותבים את הגיטן על נייר. וזה עכשיו המינים בזמן הזה. הרעיון הזה מופיע בגמור בפרק ראשון בהתחלת המסכתא כדי שלא להוציא לעז על הגיטן הראשון שלא להכניס שום חומרס בכתיבת הגט. אז בזמן הזה נוגעו לכתוב בכל מקום כותבים על הנייר. אז הגמרא שואלת, אין לי אלא ספר. מנהל לרבס כל דבר, איך אני יודע שאפשר לכתוב גט על נייר, אולי דווקא על קלף, כמו מגיל הסייטה, או כמו ספר תר, שצריכים ספר. תלמלוימה כתוב בפסט, וכסב לא מכל מקום. אם כן, מה תלמלוימה בספר, אז מדוע כתוב ספר מהכוונה על קלף? אז רב יוסף, בלי לדורש, דומי די ספר. מה הספר? דבר שאין בו רוח חיים ואין אוכלן, אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואין אוכלן. הביני? מובן. זה נכתב בתור דוגמה כדי לדייק שאין כוס גט לא על האוכלן ולא על בעלי חיים. אנחנו לא פוסקים כרב יוסף גלילי. די רבונה, איך החכמים מבינים מדוע כתוב ספר? אז הם עונים, אי כתוב בספר, כוסב לא ספר קריסוס. לא כתוב כוסב לא דברי קריסוס בספר. אילו היה כתוב בפסק, וכוסב הכהן הסעול הזה אלה בספר, שיכתוב על הקלף. אז כאן, אם איקסים בספר, אילו היה כתוב בחומש, וכוסב לא דברי קריסוס בספר, כי דקאמת, היסי לא מת, שפשט במילה בספר, הכוונה על קלף, אפילו נרבה וכוסב מכל מקום, היינו אומרים שצריך להיות דוגמת ספר, למה היית אוכל מבעלי חיים. אבל לא כתוב בספר, כי לכאן, היית אומר כמו שאמרת, השלה דכסין, ספר, אין הכוונה על הקלף, אלא לספירס ברם הודי עושה, מה הכוונה? וכוסב לו, ספר קריסוס, הסגנון, מה שכותב צריך להיות דברי קריסוס, סיפור, סיפור. שצריך לכתוב איזה לושן של קריסוס. על זה צריכים פסוק. ובלי הדרושה הזאת היית אומר שימסור לו דיור בעלמה. מה יש כאן הווה מינן? אפשר לגרש את אשתה ידי מסירת פיסת נייר? לא כתוב עליו שום דבר. זה מובן מאליו שזה שטר. ושטר צריכים לכתוב משהו. זה מובן מאליו שצריכים דברי קריסוס. מה הכוונה לספר? ספירס דברם הודי עושה. אז הראשונים מבינים כאן שיש כאן שתי הלכות. הלכה אחת שצריך מסיפור המייסי, כמו בשטר קניין בקרקע, כותבים סודי נוחוי לך, סודי נסון לך במתון, כמו בשטר קידוש, כותבים הרי המקודש אצלי. סיפור המייסי. נוסף על כך, זה מובן מאליו, ששטר צריך סיפור המייסי. נוסף על כך צריכים ספירס דברים יסרים, שצריכים להוסיף עוד דברים יתרים יותר מאשר מה שכותבים בשטר מחירס קרקע, יותר מאשר מה שכותבים בשטר קידושן, צריכים להוסיף דברים נוספים. איזה הם הדברים הנוספים? אז כתוב שם באדרס אליו, יש ספר על החומר שנכתב על ידי תלמידי הגרו, הגרו לא כתב את זה, אבל התלמידים כתבו בשמו הערות על החומש. אז כתוב שם, ביניין לנו הסגנון הזה, מה שמופיע במשנה בפהי עומד בייס. בידיין די הריליכי מנועי ספר תרוך מגרו שבוקן, הנייר הזה ישמש כשטר קניין, בלי מהך ללכת, להסנספה, להינשא לכל גבד, יישא צבא, לכל בן אדם שתרצה להינשא אלו. כתוב שם בדרס עליו, זה התרגום של הפסוק בחומש, בחומש דברים כתוב שם, וכוסו לו ספר קריסוס ונוסם ביודה בשלחם מבייסה והולכה והויסה לאיש אחר. אז הפשטוס, על פי פשוטו של מיקרו נויים, כוסו לו ספר קריסוס כמה, איך אומרים כמה? פסיק? ונוסם ביודה פסיק, שלחם מבייסה פסיק והולכה והויסה לאיש אחר, המשך הסיפור. התורה שבעל פה לומדת עוד ביר בפוסק. וכוסו לא ספר קריסוס שיכתוב ספירס דבר מסרם כדלעלון. ושילך מבייסה ונוסם ביודה. אני כותב בגט שאני נושא נסגן את זה ביודך. ושילך מבייסה, אני משלח אותך. ואוכל ועושה לשחר. ועכשיו את רשאה לי היא נושא לכל גבר. ורשי כותב בתחילת מסכת קידוש, שמדף הראשון כתוב שמה, שאי אפשר לקדש אישה בעל כורחו. כותב שם רשי, מניין אנחנו יודעים את זה, שצריכים דס על אישה בקידושים. כותב רשי, והולכו והויסו, מידיית המשמע. אז המשנה מתגמת, והולכו והויסו לשחר, וכל כבר דיסי צוויין, מי שתרצי להינשא אליו. אז זה אנחנו דורשים את הרחפוסת. וכוסו לו ספר קריסוס, לפי הקורא של הרפא, דורשים את המילה ספר לספיר הסבר מסר, שצריכים לכתוב דברים מיותרים יותר מאשר בשאר שטרי קניין. בשטר קניין על קרקע, רק כותבים סודים סון למחו במתונה, סודים מחוי למחו. וכאן לא מספיק שנכתוב בין לתנא קמא ובין לרב יהודה, לא מספיק שנכתוב הרי המגורשת ממני. צריכים להוסיף שנייר הזה ישמש כשטר, ואני מוסר לך את השטר, ואני משלח אותך, תרוכן, שיווקן, פטורן, ועכשיו, והולכה והויסה, למהך, ללכס, להינשא, וכל דבר דיסי אצלן, כך כותבים, כך צריכים לכתוב. וכאן מתחילה המחלוקת בין רב יהודה לתנא קמא. רב יהודה לתנא קמא סובר, אפילו אם אני משמיט את השירות האלה, זה מובן מאליו. אם אני התחלתי לכתוב, הרי המגורשת ממנו, והרי המתרס לכל אדם, לא צריכים אפילו לכתוב וכו' וכו'. זה מובן מאליו, שהשטר הזה ישמש, הנייר הזה ישמש כשטר קניין, ושהאישה מותרת להינשא לכל מי שתרצי. ורב יהודה סובר שזה ידיים שאין המכיחס. הנוסח בשלמותו צריך להיות ככה, אבל אפילו אם הוא משמיט את זה, אי אפשר להגיד לך תחילה בדיעבד. התוספות כותבים שלהגיד לך תחילה בדין דאורייתא, רק שייך אם זו מצווה. אין כאן מצווה מן המובחר, נגיד מצווה מן המובחר, הידו מצווה לגרש את אשתו, שיכתוב את הגט על חתיכה של זהב. הידו מצווה, זה לא מצווה, זה לא מצווה. אז להגיד שלכתחילה צריכים לכתוב את זה, ובדיעבד את זה כאשר אין לזה כל הבנה. אבל הפשט הוא, גם בנדר, גם בשבועה, אין צורך לכתחילה להגיד את כל המשפט, זה לכתחילה טוב אם יגיד חצי משפט. לאחר דרשים, לאחר שדרשנו את הפסוק, לחדש לנו שיש דין של יד, קודם שדרשנו את הפסוק שיש דין של יד, אז היינו אומרים שגט בלי בדין דהרי לחמינוי לא יהיה כשר. ובנדר השבוע בלי כל המשפט גם כן לא יחול. לאחר שדרשנו את הפסוק, אז גם בנדר וגם בשבוע וגם בגט זה כשר לכתחילה. אבל זה כשר לכתחילה מפני שאנחנו מחשיבים את זה כאילו הוא כתב את הכל.
לא
הייתי
יכול
לטעות
שבדיבור אתה מגרש, אז לא
היית צריך בדרך. לא היה נחשב כי יד המוכיח. הדיון הוא אם זה יד המוכיח, היד שאין מוכיח. אם זה 80% מוכיח, אז זה רק 60% מוכיח. אז יש אנשים שחושבים שהגרשים חלים על ידי אמירה, מה שמסר לו את הגר זה בתור שטר ראי, לא בתור שטר קין. אז אם כן, אז זה ידיים שאין מוכיח. זה רק מוכיח 60%, לא 80%. זה הדין, אם זה נחשב כמיד המוכיח או כיד שאין מוכיח. כך אמר רב סולוויצ'יק בשם רב חיים סולוויצ'יק, שהגמרא הזאת בכ"ף עמוד בייס, היא ההנחה של כל המחלוקת שבמשנה שמה. יש עוד, אז אין כאן נפקא מינה, אין כאן נפקא מינה. אבל יש עוד נפקא מינה, מה שמובא בפוסקים, יש... במשנית יש דיון שרבי גמליאל עשה תקנה שכשכותבים גט, לפעמים יש בני אדם שבמקום אחד נקראים משם אחד, במקום אחר נקראים משם אחר. אז אם הבעל גרש את אשתו לפי מקום הקסיבה, הוא כותב את הגט במקום הזה, וכאן כותבים את הגט עבורו, קוראים לו הרשל, ושם קוראים לו צבי, איך שיהיה, בשם אחר. אז כשאשתו תלך שמה ותראה לה כל את הגט שלה, יחשבו שזה מישהו אחר גירש אותה, זה לא מה ש... שמה לא קוראים לבעל בשם הזה, קוראים לבעל בשם אחר. אז מי קרא דין זה כאשר? איסקר רבי גמליאל, שיקרס ומגד כל שמחניך הדיסלי, שיכתבו כל השמות. אז מה הדין מדרייסה? לא צריכים לכתוב כל השמות. האם צריכים לכתוב לכל הכוחס שם אחד שיש לו במוקם אקסיבה? או שבכלל לא צריכים לכתוב שמות בכלל? אז יש בגמרא בדף חוף עמוד א', בראש חוף עמוד א', כתוב שמה, יש סיפור בגמרא, בסוף י"ט עמוד ב', הוא גבר, שתי שורות קודם סוף העמוד, הוא גבר דולה די כנישנה, שוקו ספר, יאיב לוי, בלי זו, הוא אומר, הרי זה גיתך. מה זה הרי זה גיתך? הוא מסר לו ספר תורה. אז הגמרא אומרת, אין על מה לדבר. הרי בינון שמו ישמו ולקו לא כתב שם הבא ולא כתב שם האישה. אז התסס דנים על זה. מה שצריכים שם הבעל ושם האישה, האם זה רק לגמרי מדרבנן, זה תקנת רבי גמליאל, שיכתבו את השמות, כל השמות, או יש כאן איזה חלק דרייס. אז התסס כותבים שזה תולי במחלקת רבי מאיר ורב לזר, עם אלי חסים הקרסי, או אלי מסיר הקרסי. זו מחלוקת יסודית שמופיעה בהמשך המסכת בכמה וכמה מקומות. אז מוסבר קצת בראשונים ככה, שיש שני סוגי שטר, יש שטר קיני ויש שטר ראי. שטר קיני, נגיד למשל, אני רוצה למכור לך את הסודה שלי, אני רוצה לתת לך במתנה, אז יש שטר קיני. שטר ראי, אני כבר מכרתי לך את השדה, ואתה כבר קנית בכסף או בחזוקה או בחליפן, ואתה רוצה שטר כדי להוכיח שזה שלך, שיהיה שמור בידך בתור ראיה, אז זה שטר ראיה. הרמב"ם כותב, שכל הרמב"ם כותב במשנה תורה וגם בספר המצוות, כל המושג של שטר ראיה זה רק מדרבנן, מן התורה אין דבר שכזה, כי כתוב הגמרא דרשה בדף עין, מפיהם ולא מפי כסובם. אז איך אפשר לעדים לכתוב על השטר? זה נגד הדין דרייסא מפי כסובם. הרבה ראשונים חולקים על הרמב"ם, הרמב"ם בספר המצוות חולק על הרמב"ם. הוא סובר ששטר זה דרייסא. גם הרמב"ם מסכים, הפצועס והנסיבס והרב חיים, כולם כותבים, גם הרמב"ם מסכים ששטר קניין זה מן התורה, הרמב"ם רק חולק בשטר ראיה. שטר ראיה אפשר להיות מן התורה. מפני שכתוב עם פיר ולא מפיק סולם, בשטר קניין זה לא בעיה, זה לא נקרא מפיק סולם. ודאס בעלי התסס ודאס הרמב"ן, כנראה שגם שטר ראיה זה מועיל מן התורה, אין כאן בעיה של מפיר ולא מפיק סולם, מדוע שלא? אז התסס בקסובס בדף חוף, כותבים בעריכות בזה, מתי זה מפיק סולם ומתי זה בתור השטר? אז התסס כותבים את היסוד, והבעל המור כותב את זה, ביבומס, בדף למד, ועוד ראשונים, כולם מסכימים לזה. כשיש דס המסחייב, אם הלווה מבקש מהעדים שיכתבו את השטר, אז כשהשטר נכתב מדס המסחייב, אז יש לו איזה דין של שטר. אם המוכר, זה שנותן את הקרקע לשני, מוסר את הקרקע למתנה, מוכר את זה, כשהוא מרשה לו עדים לכתוב את השטר, השטר נכתב מדס המסחייב, אז יש לזה דין של שטר. אם עדים יכתבו לי עצמם, עדים רואים איך שאני לובה כסף ממישהו אחר, והם כותבים בלי רשוס של הלובה, אז אם השטר נכתב שלו מדס המסחייב, וזה פוסול, זה נקרא מפיר ולא מפיק סובה. רב חיים מסביר במחלוקת, או במה מחולקים הרמב"ם ושאר הראשונים, אז רב חיים מסביר מתי, הרמב"ם סובר, מתי אפשר להגיד שיש כאן דס המסחייב, אם יש כאן איזה שינוי, אם זה שטר קניין, אז על ידי השטר האישה מתגרשת, על ידי השטר האישה מתקדשת, על ידי השטר הקרקע עובר רשוס, היה הקרקע שלי ועכשיו זה שלך, או על ידי השטר חייב אני לחמון את השטר, על ידי השטר אני קונה הסחייבס, הרי אני מסחייב עצמו לתת לך $1,000 בשטר, אז השטר יצא את ההתחייבס. אז זה נקרא דס המסחייב, אני מתחייב על ידי השטר, משהו משתנה בגלל השטר. אבל הרמב"ם סובר שאם זה שטר ראיה, אין כאן שום מסחייבס, אז אין כאן דס המסחייב, אי אפשר להגיד שיש כאן דס המסחייב. תסס חולקים, והרמב"ן הוא כולם חולקים מסוגרים, שבמה שיש לך ראיה נגדי, שאני לא אוכל לשקר, זה גם כן נקרא דס המסחייב. אני מתחייב בזה שעכשיו אי אפשר לי לשקר. הרמב"ם סובר שזה לא נקרא דס המסחייב, שמעט הוא לא יוכל לשקר, זה לא נקרא דס המסחייב. אז הרמב"ם פוסל כל שטר ראיה, מפני שזה חוסר דס המסחייב. יש לזה דין שטר, דווקא יש לזה דס המסחייב. ביגט, בזמן הגמרא היה נהוג, שכשהבעל מסר את הגט לאישה, הגט שימש גם בתור שטר קין וגם בתור שטר ראי, הגט יוצר את הגרשין, ביטל את האישוס, ואחר כך האישה הייתה מחזיקה בגט הזה בידה, תחס ידה, כדי להוכיח שהיא מגורשת, לשמש בתור שטר ראי. אז אם לכתחילה הייתה, אפילו לפי דס הרמב"ם, שאין דבר שכזה, כדאס המסחי בשטר ראייה, אבל אם מחתחילה גט נכתב בתור שטר קניין, והייתה כאן דאס המסחי, אז ממילא אחר כך הגט יכול לשמש כשטר ראייה, כי זה כן נכתב בתור שטר קניין. בתור שטר קניין יש כאן הסחי, והבעל עובד את אשתו, הוא מגרש את אשתו, מוציאה מביתו, זאת ההסחי שלו. אז ממילא השטר אחר כך יכול לשמש כשטר ראייה גם כן. אז אם המדובר הוא, אז אנחנו יודעים שיש שני סוגי שטר, יש שטר קניין ויש שטר ראייה, לפי דעת התוספות, גם שטר ראייה, התוספות הרמב"ן, גם שטר ראייה חל מן התורה, יש מושג שחוזר של שטר ראייה מן התורה. אז אם המדובר הוא בשטר ראייה, אז כותב התוספות בבומר בסרה, שלחולי עלמא, אין כאן, לא שייך להיות כאן מחלוקת, אם עדי חסימה כזה, אם זה כזה, אז בוודאי צריכים עדי חסימה, אם לא יהיו שם עדי חסימה ולא יהיה מוכח מתוך, אז אין כאן ראייה. מה? אני אוחז ביודי נייר שכתוב עליו שאתה מכרת לי את השדה ולא כתוב מלמטה שום חתימה. אז פשיטה שאין כאן שטר ראייה. אז בשטר ראייה, או אפילו אם חתום מלמטה, חסימה סיירים, אבל השטר נכתב באופן שכזה שיכולו להזדייף. יכולים לשנות את כל הטקסט, כל הנוסח של השטר. ולא יתפסו ששינו את הנוסח של השטר. אם זה יוכל לזדאי, וזה אין כאן מוכח מתוך, אין כאן מוכח מתוך, אין כאן שטר ראי, אז אין על מה לדבר. אבל זה ראית שגמר פעם, שהיה משוחח בלימוד עם הגאון רב שמעון שקופ. הוא אמר שרב שמעון שקופ יודע את כל התוספות במסכת גיטין. כל תוספות במסכת הוא יודע. אז הוא היה מדבר איתו בלימוד, ואמר דבר תורה, והתחיל על ההנחה הזאת, מה שמופיע בתוספות בבבא בסרה, רב סולבייצ'יק לא הזכיר את התוספות, אבל הוא אמר, זו הנחה פשוטה, שבשטר ראייה בוודאי אין על מה לדבר, אין מקום לחלוק אם צריכים עדי חסימה או לא, בוודאי עדי חסימה קרס. אז הוא אמר, זה לקח אותו כמה דקות עד ששכנע את רב שמעון, הגאון רב שמעון, וזאת אמת. הוא לא תפס, מדוע הוא לא מבין את זה? זה יסוד פשוט, זו הנחה פשוטה. אם המדובר הוא בשטר ראייה, ולדאי יחסים קרס, ולדאי צריך למוכח מתוך, אחרת אין כאן. הוא אומר, אחר כמה דקות הוא הסכים להנחה הזאת, אבל זה פשוט לוחר, הנחה פשוטה. אז בשטר ראייה, בשטר ראייה, כולי עמו לא פלגיש, עדי חסים קרסי, שצריך למוכח מתוך, אחרת אין כאן שטר ראייה, אין כאן מוכח מתוך, אין כאן הוכחה. כל המחלוקת בין רבי מאיר רב לוזר זה בנוגע לשטר קניין. לא רק בנוגע לגט, בנוגע לשטר קידוש, בנוגע לשטר מכירה, כל שטרי קניין מחולקים, התוספות בדף ד', בגיטין, מביאים מהגמרא בסנהדרין, בעוד מקומות, שהמחלוקת בין רב אלעזר ורב מאיר בכל שטרי קניין. אז במה הם מחולקים?
אז גם שטר ששימש לקניין לא יכול להיות
ראיה
אם אין עליו חתימות?
פשיטה. אם אין שם חתימה, זה לא יכול לשמש כשטר ראיה, כן? הגמרא אומרת שהייתה תקנה שיהיו עדים חסים על הגט מפני תיקן העולם. מה זה תיקן העולם? הלא דאורייתא הוא. אז הגמרא מסבירה, לא, אם נניח כשיטת רב אלעזר, שעדים מסירי קרסי, אז בתור יש גירושין, בתור יש שטר קניין, לא צריכים עדי חסימה, אבל זימן דאז לעדים, זימן דמייסי עדים, לפעמים ימותו העדים, או ילכו למדינת הים, ואישה לא תוכל להוכיח שהיא מגורשת. אז עשו עץ הטובה, תוספות כותבים שזו לא תקנה, למרות שמופיע בפישנה שזו תקנה מפני תיקן העולם, התוספות כותבים שזו לא תקנה מדרבנן, זה עץ הטובה, יעצו עץ הטובה שיחתימו עדים על הגט, מפני שהגט יוכל לשמש, גם לרב אלעזר יוכל לשמש כשטר ראייה, אם אחרת לא יוכל לשמש כשטר ראייה, כך מופיע בגמרא.
אז לפי הרמב"ם
אם לכתחילה שימש בתור שטר קניין, אם לכתחילה שימש בתור שטר קניין, אז יכול אחר כך לשמש.
אין שום ראייה
מהשטר קניין. אז הריף הוכיח מזה שלפי רב אלעזר אוי דחסי מקרסי אוי דמסי מקרסי. אם נגיד תשיט אז בעלי התוספות שלפי רב אלעזר דווקא זה בדף ד' למעלה. אם נניח לפי שיטת התוספות שלפי רב רבן התמלן, שלפי רב אלעזר דווקא אין מסיר הקרסי, ואין חסימה בלא, אין מסיר לא יהיה שום דבר. אז איך אפשר להגיד שיש כאן דאס המסחי ועל החסימה? החסימה לא מעלה ולא מורד בנגיע להקניין. ככה אתה טועה. אז הריף בדף פיבוב מכיח מזה בדיוק מה שטענת עכשיו. הוא מכיח מזה בדיוק שנקרא מוכח שלרב לזר או עדי חסימה קרסי, עדי מסירה קרסי. ואם הבעל יבקש מעדים שיחתמו על הגט, זה יכול לשמש כגט לקניין, בלי עדי מסירה אחר כך. אז יש כאן דס המסחי ועל החסימה, אחרת אין כאן דס המסחי. אתם זוכרים לשיטתם. שיש אפשרות ליצור שטר ראיה מבלי שישמש מקודם כשטר קניין. אפילו בגט, אפילו בגט אישה. הבעל יכול, אחר שגירש את אשתו, שנים אחר כך אישה אין לו הוכחה שהיא מגורשת, אז התוספות סוברים שאפשר אישה תבקש מהבעל, שהבעל יבקש מהעדים שיכתבו לו שטר ראיה. אמרו אתכם, הביא כמה ראשונים שחוקים על זה, אין דבר שכזה. איננו דס המסחייב לגבי היתר אשתו, הוא רק דס המסחייב לגבי הגרשים, הוא נקרא דס המסחייב. אבל אחר כמה שנים שיגיד שהבעל ירשה, הבעל לשעבר, הבעל לשעבר ירשה לו עדים שיכתבו שטר ראיה על כך שאשתו מגורשת ממנו, אז התוספות כותבים שזה כן לא יהיה לו. המרדכי מביא, המשאבי ומסיבס מביא את זה מהמרדכי. שאין דבר שכזה, אבל התוספות כתוב שיש דבר שכזה, לפי תוספות יש שטר ראיה באיסה והתר, בגרשים כמו בשטר ראיה בדיני מומנות. קיימת אפשרות של שטר ראיה. אז התוספות לא מקשים, לא מכריחים מזה כלום. מה שאפשר לה, מה שיעצו שאפילו דרב לזר, שיחתמו עדים על הגט, שהגט יוכל לשמש כשטר ראיה, איפה יש כאן דס המסחי? התוספות לא מקשים, אין כאן בעיה, מדוע? הבעל יכול לבקש מעדים שיכתבו שטר ראיה עבור האישה. בנפרד מן הגט, לא צריך לשמש מתחילה כשטר קניין, ואחר כך כשטר ראיה. התוספות אומרים שאין כאן בכלל בעיה. אפשר לעשות שטר ראיה, מלי שישמש כשטר קניין, גם בגרשים.
אם יש עדי מסירה לפי הרמב״ם, עדי החתימה לא יכולים לשמש כראיה לאחר שנים? אם היו עדי מסירה.
כן יכולים, כי לא היו צריכים עדי מסירה. היות שהיו עדי חסים לקשרים, לא היו צריכים בכלל עדי מסירה. אז ממילא כשהבעל ביקש מעדים שיחתמו על הגט, או יש את כאן, דס המסחי, לא היה צריך לעדי מסירה אחר כך. אז יש כאן דס המסחי. אז עוד הפעם, יש שני סוגי שטר, זה אנחנו יודעים. לפני הרבה שנים כשלמדתי בקוילו, למדתי בחברוסם אחד שלמד אחר כך במשפטים, בית ספר למשפטים. אז בשנה הראשונה יש קורס מיוחד בבית ספר למשפטים, שהפרופסור מצטט פסקי דינים של שופטים, נוחרים, שיקורים, מאמריקה. ששופט במיניאפוליס פסק ככה ושופט בבוסטון פסק ככה ויש כאן סתירה, אז היו סידר כמה וכמה סתירות. ביקש מהתלמידים, אפשר ליישב את הסתירות. אז החבוס שלי אמר, כן, זה שטר ראיה וזה שטר קניין. הפרופסור נשתומם. הוא היה אילי גדול, אף פעם הוא לא תפס שיש הבדל בין שטר ראיה לשטר קניין. הוא אמר, 100%. אתה צודק, הוא בעצמו לא הבין. אבל אצלנו זה דבר רגיל. ודאי, יש שטר קניין ויש שטר ראיה. הבדל לגמרי, דברים שונים לגמרי. אז כאן מחולקים רב מאיר ורב לוזן. מהי ההגדרה של שטר קניין? אז רב מאיר סובר שההגדרת המושג של שטר קניין היא שאני מוסר ראיה. אני מעוניין להתחתן עם אישה פלונית. אני מוסר לה שטר ראיה שאנחנו התחתנו, זה יוצר את הקידוש. כשאני מוסר שטר ראיה לאשתי, כשאנחנו נתגרשנו, זה יוצר את הגרשים. כשאני מוסר לך שטר ראיה, כשאני נותן לך קרקע במתנה, זה יוצר את הקניין. רמי הסובר שהגדרת שטר קניין היא זהה עם שטר ראיה. אין אלא שטר אחד, שטר ראיה. איך יוצאים את הקניין? על ידי מסיר השטר ראיה לשני שהקניין כבר נעשה, זה יוצר את הקניין, זה גוף יוצר את הקניין. אז ממילא רמר סובר, עדי חסימה קרסי, כמו בכל שטרי ראיה. פשיטה שצריכים עדי חסימה, פשיטה שצריכים מוכרח מתוכה, פשיטה שצריכים סב שאני אוכל להזדייף, אחרת אין כאן שטר ראיה, אין כאן הוכחה. אז בכל שטר קניין, הפשט, ההגדרת המוסף של שטר קניין, אני מוסר לך שטריים, ומילא זה יוצר את הקניין. אבל זה מחלק, זה לגמרי, לא קורם זה על זה, לגמרי דברים שונים. שטר ראייה זה עדס בקסב. אני זוכר כשהתחלנו ללמוד מסכת גיטין בישיבה, הרב סולובייצ'יק שאל, מהי ההגדרה, מי יכול להגדיר מה זה שטר? הסתכלנו עליו, צריכים להגדיר מה זה שטר? מה השאלה? לא, צריכים הגדרה. לא ידענו מה להגיד, אז הוא אמר שזה מחלוקת יסודית בין הגויינים עם הגדרת שטר זה עדס בקסב מדעס המסחייב, הרי בקסב מדעס המסחייב. צריכים בוודאי דעס המסחייב, ויש מחלוקת עם כוסף בקסב יודה, אז אם יש לזה דין של שטר, אז אין לזה דין של שטר, זה הוכחה צדדית. אם צריכים קיים השטר, אם השני טוען מזויף נגד כוסף בקסב יודה, אם טיינס מזויף מחייבת קיים השטר מן התורה, או רק מדרבנו בכוסף בקסב יודה. זה שתי דעות, השח וחשמיש ונביא, זה מחלוקת בין הגאונים. אז הוא אמר שזאת היא המחלוקת. מהי ההגדרה של שטר? או ששטר זה עדס בקסב מדעס המסחייב, עדס בקסב שלא מדעס המסחייב, זה מפיקסוף, עדס בקסב מדעס המסחייב, זה שטר. לפי ההגדרה השנייה של אותו, הגאונים האחרים, ההגדרת שטר זה ראייה בשטר מדעס המסחייב. לא צריך להיות דווקא עדס בקסב. נגיד מה הדין עם עדך בשטר. יש שתי דעות בתוסף בקסוב ושום ובדף חוף, שהזכרתי מקודם, או מזה הרדו אז בבדים מקסב, כוסף בקסב יוד, אם יש לזה דין של שטר, או זה רק אין לזה דין של שטר, זה הוכחה שזה שלך. אז צריכים הגדרה של שטר. אז בשטר ראייה, אין שום מחלוקת בין רבי מאיר רב לוזר. ההגדרה היא אחת, או עדס בקסב נעשה משחק, נשתמש בהגדרה הזאת. ורמי סובר שהגדרת שטר קניין זה הם הגדרת שטר ראי. אני מוסר לפלוני עדס בקסב שהקניין כבר נעשה, זה יוצר את הקניין. רב לוזר חולק, ואנחנו פוסקים כרב לוזר, שזאת היא ההגדרה של שטר ראי, עדס בקסב ונעשה משחק. אבל שטר קניין זה לגמרי עניין אחר. מה הפשט? סיפר המייס בקסב, אני מסור לחבר. זאת היא ההגדרה של שטר קניין. על פי זה מבינים את כל הנפקי מינס. רב לוזר סובר שלא צריכים מלך הסימה. סיפר המייס בקסב, אני כותב סודים הלכו לכו, סודים הלכו במתון, ואני מסיר את הקסב. אז זה שטר קניין. לא צריכים שהשטר קניין ישמש כשטר ראי בכדי ליצור את הקניין. זאת היא שיטת רב מאיר. שטר קניין זה הם שטר ראי.